ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. חמש פעמים בפרשה שלנו, פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, לזרעו, את ארץ ישראל. בפרק ד' כפי שראינו בקטע הראשון, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. בהמשך בפרק ג' בקטע השני, והשם אמר אל אברהם אחרי יפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וים, הכי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. פעם נוספת. פעם שלישית בהמשך בפרק תדבב בברית בין הבתרים נאמר בקטע השלישי, ויאמר אליו אני השם שרציתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. פעם שלישית. פעם רביעית, תוך כדי ברית בין הבתרים, נאמר ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. ופעם חמישית, לאחר ברית המילה, נאמר בקטע החמישי, וקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. הנה כאן פסוק ח', ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. אין שום פרשה בתורה שבה הקדוש ברוך הוא חוזר פעם אחר פעם, מבטיח לאברהם, לזרעו, את ארץ ישראל, כמו בפרשה שלנו, חמש פעמים חוזר על עצמו. ולא רק שהדבר חוזר על עצמו, ההפטרה חוזרת, אומר לנו הרמב"ן שכל פעם יש תוספת בהבטחה של הקדוש ברוך הוא. כך נאמר בדברי הרמב"ן בקטע השישי, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור. הנה הקדוש ברוך הוא הבטיח את אברהם במתנת הארץ פעמים רבים, וכולם לצורך העניין. א', בבואו בארץ מתחילה אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת. אבל כמה הוא ייתן, איפה הוא ייתן בדיוק, לא נאמר אלא אתן. אחרי כן, דילגתי שורה, כשרבו זכויותיו של אברהם בארץ, הוסיף לו, שנה עיניך ורצפונה ונגמה וקדמה וימה, כי ייתן לו כל הארצות כולם, או מה שהוא יראה עם עיניו או יותר מזה. והוסיף לו בברכה השנית הזאת לזרעך עד עולם, כשירבה זרעו כעפר הארץ יישאר לעולם לנו. פעם השלישית, באר לו תחומי הארץ, כפי שאנחנו רואים בקטע הרביעי, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, והזכיר לו את כל העמים והוסיף לכרות לו ברית עליהם שלא יגרום החטא. וכאשר ציווה על המילה אמר לו לאחוזת עולם, לומר שגם אם יגלו ממנה ישובו וינחלוה, והוסיף הייתי להם לאלוהים, שהוא בכבודו הקדוש ברוך הוא יניג אותם ולא יהיו בממשלת כוכב ומזל או שר משרי מעלה, כאשר יתבהר עוד בתורה. אז הנה לנו באמת בצורה נפלאה, חמש פעמים, פעם אחר פעם, בורא עולם מבטיח לאברהם ולזרעו את הארץ. בכל הבטחה יש תוספת. אז מתבקש בכזאת פרשה לעיין מעט באותה הבטחה גדולה, מה היא מקפלת בתוכה, ממה היא נבעה ההבטחה הגדולה הזאת של ארץ ישראל פעם אחר פעם. וכדי להיכנס באמת לסוגיה, נתבונן ונפתח במספר שאלות בפרשה, ודרך זה נקבל עוד היבט מעניין מאוד בעניינה של ארץ ישראל, וכמובן, כמו שרגילים לומר תמיד, כל צעד, כל תזוזה בספר בראשית אצל האבות והאימהות, מעשה אבות, סימן בבנים, לא לבנים. זה לא רק כיוון ללכת, זה לא רק אחרי מה ללכת, אלא הגנים, הג'ינס של האבות, האימהות, נמצאים בנו. אז כל דבר באמת נוגע אלינו ליום יום שלנו. אז נפתח לאחר דברי ההקדמה בצורה הבאה. הפרשה פותחת בקטע השביעי. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. אומר רש"י בקטע השמיני, לך לך להנאתך ולטובתך, ששם אשך לגוי גדול, וכאן היא אתה זוכה לבנים, ועוד שהודיע טבעך בעולם, תתפרסם בכל העולם. לרש"י בעריכות הרבה כאן היה קשה דבר אחד. למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לך לך? למה הוא לא אומר לו לך? לאיפה? לך מארצך, ממולדתך, אל הארץ אשר אראך. מהי הכפילות הזאת? ומעניין שהראשונים באמת דנים בעניין הזה וחולקים על רש"י, חולקים עליו. למשל הרמב"ן אומר בלשונו, זה לא לפנינו, זה משפט הלשון, זאת אומרת כך מדברים, זה הצורה שבה מדברים, לך לך. אין בזה שום עניין מיוחד שצריך פה להתעמק. והרמב"ן מביא דוגמה, איך נאמר בשיר השירים, הגשם חלף הלך לו. מה זה חלף? אין יותר. מה זה הלך לו? אין יותר. מה זה חלף הלך לו? אלא כך, זה צורת הדיבור. גם כאן אומר הרמב"ן לך לך. הרבינו בחיי אומר בכלל משהו אחר, לך לך. צריכים לקחת את שני המילים האלה ולהצמיד אותם ביחד, ואז מקבלים את המילה לכלוך. עזוב, זה מלוכלך שם איפה שאתה נמצא. מה מלוכלך? ארצך, מולדתך, בית אביך, המדינה שאתה גר היא מלוכלכת, העיר שאתה גר היא מלוכלכת, השכונה היא מלוכלכת, הבית מלוכלך. עזוב, הכל מלא עבודה זרה, בוא למקום אחר. אבל רש"י לא, רש"י אומר לנו לך לך להנאתך ולטובתך. ומעניין השפתי חכמים בקטע התשיעי מסביר, ואלו שני הדברים, לעשותך לגוי גדול ולהודיע טבעך בעולם, שכל העולם ידע עליך, הוא הפירוש על מה שכתב להנאתך ולטובתך, וזהו שאמר לך לך. אז שאלתנו הראשונה היא, מה ראה רש"י להתאמץ כל כך ולהכניס במילים לך לך את כל מה שהוא כותב, להנאתך, לטובתך, ושם בארץ ישראל, במקום שאני שולח אותך, אעשה אותך לגוי גדול, שם תזכה לבנים, אני אפרסם אותך בכל העולם. מה שירה את כל הדברים הנפלאים שהוא כותב, נפלאים מאוד, להכניס במילה, איזה מילה? לך, לך לך, בתוספת הזאת. למה לא יסביר? כי זה דרך הלשון, כרמב"ן, רוצה מהלכלוך של הגלות. מה ראה רש"י לעשות את זה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם במחזה בברית בין הבתרים, נאמר בקטע העשירי, ויאמר אליו אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ויאמר השם אלוקים במה אדע כי ירשנה. אברהם אבינו לא שואל, הקדוש ברוך הוא, תראה לי, תן לי סימן. לא. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, קודם כתוב הרי, והאמין בהשם, אז מה פתאום הוא שואל שאלות? אלא הקדוש ברוך הוא, דבר אחד אני רוצה רק שתברר לי. את הארץ שאתה מבטיח לי, ולזרי אחריי. זה יהיה כמו הילד שיוולד אחרי למעלה מ-50 שנות הכרות, עם צער נורא, עם קשיים, עם כמעט ייאוש, או שאת ארץ ישראל תיתן לי יותר בקלות, יהיה לי יותר קל שם. זה אני רק רוצה שתגיד לי, אתה לא חייב הקדוש ברוך הוא, אבל אם תגיד לי זה יעזור לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה באמת רוצה לדעת? ויאמר אליו, קח לי עגלה משולשת, עז משולשת, ועיל משולש, ותור וגוזל, ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך, ויתן איש פתרו לקראת רעהו ואת הציפור לו בתר, וירד העיד על הפגרים וישב אותם אברהם, והנה ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. זאת אומרת, במחזה אברהם רואה שהוא לוקח את הבהמות, את החיות, הוא חותך אותם משניים, חלק מהבשר שלהם שם בצד אחד, חלק בצד השני, כמובן הרבה דם, חושך, אפלה. ואז נאמר לו, ועבדום ועינום 400 שנה, מה שאלת? או, יהיה קשה מאוד, הוא יותר קשה מהילד שיבלב לך. ואז פסוק י' זין, כדאי לסמן אותו, והיא השמש באה ועלתה היה, כל זה כמובן בחלום הוא רואה, חושך גמור, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. כל זה אברהם רואה אליי, זאת אומרת הוא רואה את זה כמובן בחלום. הקושי הגדול שמה הוא רואה? הוא רואה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר. צריך לכתוב אשר
עובר.
עובר, עכשיו הוא רואה את זה הרי עכשיו לנגד עיניו. אז שאלתנו השנייה היא, מדוע בורא עולם שמתאר את התנור השן ואת הלפיד אש שנמצא בין שעובר בין הגזרים, בין הבשר שהוא גזר לשניים משני הצדדים, הוא משתמש במילה עבר ולא במילה מה? עובר. עכשיו זה עובר, מה זה עבר? שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, פסוק אחרי זה, פסוק י"ח, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרחה מה כתוב? נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים, אדני הרגדון נהר פרט. מה נתתי? יצחק עוד לא נולד. אז רשי מרגיש בקושי, אומר רשי בקטע 11, לזרחה נתתי, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. הקדוש ברוך הוא אמר כאילו זה קורה עכשיו. טוב, אז לא יהיה כתוב לזרחה אתן, יהיה כתוב לזרחה נותן את הארץ הזאת, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר את זה, וכל מה שהוא אומר זה כאילו זה קורה עכשיו, זאת אומרת בהווה, בפרזנט, בהווה. אז למה כתוב נתתי לשון עבר ולא יהיה כתוב לזרחה נותן את הארץ הזאת או אתם בעתיד? אלה הם השאלות שדרכם נראה פה באמת דבר פילאי פילאי פלאים. זה לא שאלות רק לשוניות, אלא הן מקפלות בתוכם עולם ומלואו, וכל ההבנה של ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את הארץ, כמובן איך הדברים מתחברים אלינו. שוב, בקיצור, לאחר שראינו כדברי ההקדמה, 5 פעמים בפרשה הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את ארץ ישראל, וכל פעם יש תוספת בהבטחה, לפי שהרמב"ן מתאר. פתחנו ואמרנו, אם כך, למה כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, כותב לנו רש"י, להנאתך, לטובתך, שם תהיה גוי גדול, שם תזכה לבנים, תהיה מפורסם בכל העולם, למה רש"י את כל זה מכניס במילים לך לך, ולא מסביר כפשוטו לך לך, כי זה דרך הלשון לומר כך, כמו הראשונים האחרים שמסבירים. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם במחזה בברית בין הבתרים, וגם שם הוא מבטיח לו את הארץ, אבל שם תוך כדי התיאור של מה שהולך להיות, נאמר בין היתר שאברהם רואה תנור עשן, לפיד אש אשר עבר בין הגזרים, בין הבשר שהוא, של הבהמות שהוא חתך. למה כתוב עבר? למה לא כתוב עובר? לשון עובר? עכשיו זה קורה? למה זה לשון עבר? ושאלה שלישית ואחרונה, מיד אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, לזרחה נתתי את הזה מופיע מיד אחרי זה. לזרעך נתתי. מה זה נתתי? יצחק עוד לא נולד. ועם כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא, האמירה לבד, כאילו הכל, זאת אומרת, מתחיל הכל עכשיו, אז שיהיה כתוב לזרעך נותן את הארץ. מה זה נתתי? לשון עבר. כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט ונראה באמת דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא באותה ברית בין הבתרים שנשארת לדורי דורות, כמו שחזל אומרים, אף על פי שזכות אבות תמה, גמרא בשבת, ברית אבות לא תמה. זו ברית שנשארת לנצח. אנחנו מזכירים את הברית הזאת בליל הסדר, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זאת אותה היא שעמדה לאבותינו ולנו? מה שכתוב קודם, ברית בין הבתרים. אז הברית הזאת פותחת בקטע העשירי, ואומר השם, ואומר אליו, אני השם שהוצאתיך מאור כסדים. אור כסדים, אנחנו נפגשים עם השם הזה בתורה הרבה לפני שהתורה מזכירה את השם. איפה? באמצע פרשת נוח נאמר בקטע ה-12, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסה מקדם, וימצאו בקה בארץ שינר וישבו שם מכל העולם, ואמרו של רעהו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר, ואמרו אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. אומר הנציב, התיאור נלבנה לבנים, משרפה לשרפה, מיותר. מה התורה באה לתאר לנו? איך עושים בית חרושת לאבנים שאיתם בונים מגדל? נראה בפנים בקטע ה-13. כל המקרא אין בו עניין שראוי להודיע לעניין הסיפור. מה לי אם היו להם אבנים לבניין, או בנו בעץ, או עשו שריפת לבנים? מה זה משנה? הרי כבר לפני המבול כתיב, והיא בונה עיר, והתורה לא פירשה איך בנו את העיר. אם כן יש להבין, למה פירש שכתוב דבריהם? אומר הנציב, דבר נפלא, ונראה בכאן מרומז קבלת חז"ל, שנמרוד הפיל את אברהם אבינו לכבשן האש. ומגוף המקרא אשר הוצאתיך מאור כסדים אין ראיה, כי לפי הפשט זה מקום או עיר שנקרא אור כסדים, כמו שכתוב בארץ מולדתו באור כסדים, ויצא ויצאו איתם מאור כסדים. אלא כאן מרומז העניין בעבדי לפי הקבלה, לפי המסורה, שהפילו את אברהם אבינו לכבשן האש, לא עשו כבשן אש בשביל אברהם, אלא היה עתון נורה יקדת, היה אש גדולה לצורך הבריאות. זה היה חלק מהבית חרושת ששם עשו את הלבנים, צריך אש. והודיע זה הכתוב שהיה כבשן לצורך העיר והמגדל, ומזה נבין כמה גדול ועמוק היה הכבשן, ומזה הכבשן ניצול אברהם אבינו. זה הפגישה הראשונה שלנו עם אור כסדים, אור, תנור גדול, שלשם נכנס אברהם אבין. אור כסדים, אומרים הרבה מהראשונים, זה היה הניסיון הראשון שעמד בו אברהם אבין. וכך כותב לנו רבינו יונה, כירושו למשנה בקטע 14, בפרק ה' באבות, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, הראשון אור כסדים. שיפילו נמרוד לכבשן וניצל. וזה אינו מפורש בתורה, רק מדברי קבלה. ויש לנו רמז לדבר בתורה, אומר רבינו יונה מהראשונים, שקודם פרשת לך לך מארצך נזכר למעלה שני פעמים אור כסדים. הנה בקטע ה-15 נאמר, ויחי תרח 70 שנה וולד את אברהם, את נחור ואת הרן. אלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו, באור כסדין, פעם ראשונה, ופסוק למד א', ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען. אז פעמיים בחזרה לרבנו יונה ולהודיע כי בשביל אותו ניסיון שעמד בו הבטיחו השם יתברך להביאו אל הארץ דכתיב, כדי לעשות כך, עוד הפעם, בשביל אותו ניסיון שעמד בו, הבטיחו השם יתברך להביאו אל הארץ. דכתיב, אני השם, אשר הוצאתיך מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. וכאן מפורש ניסיון מאור כסדים, והשכר לצידו. זאת אומרת, רבנו יונה מגלה לנו פה דבר מדהים. ארץ ישראל... ניתנה לאברהם אבינו בגלל ניסיון אחד שעמד בו והניסיון הוא אור כסדים למרות שהניסיון לא כתוב מפורש בתורה הוא רק במסורה הוא רק בקבלה שעוברת מדור לדור אבל זה היה המפתח לקבל את כל ארץ ישראל יותר מזה דבר מעניין ביותר בברית בין הבתרים אותה ברית שנשארת לנצח זכות אבות תמה ברית אבות לא תמה הברית הזאת מכוח מה זכה אברהם לברית הזאת טוב, נתן לו את ארץ ישראל אני מבין אבל יש פה הבטחה אני איתך לעולם ועד ותמיד בכל מצב ואף אחד אחר לא, רק אני השם בזכות מה זכה אברהם לדבר הזה אומר לנו אגרה דבר מעניין מאוד, בקטע ה-16. והיא השמש באה ועלתה היה, והנה תנור השן, ולפיד יש אשר עבר בין הגזרים האלה. מזדמן פעם רבינו לשמוע מלמד דרדקי. אגרה הגיע לבית כנסת, פחות כך היה כשאני הייתי בחיידר, היה קצת השתנה, איפה היה החיידר? בבית כנסת. כך למדנו. היו מתפללים עד 8:30, ברבע לתשע התחיל החיידר. אם מישהו היה מנסה להתחיל עוד מעניין המלמד, תמיד היה מוציא אותם למקום אחר. כך ישבנו, למד עם כל אחד בנפרד, בינתיים שיחקו השאר, אחר כך עם כולם ביחד, אחר כך היה שאלות, וכך היה חומש, ורשי, ומשנה, והיה פילי פלאים, ברוך השם. אז הגרה הגיעה פעם לבית כנסת, והיינו גומרים, מתי היינו גומרים? את החיידר, מתי שמתחילים מנחה אחרי הצהריים? כי אחרי כבר צריכים להתפלל מנחה. אז היה נגמר החיידר. אז הגרע פעם הגיע לבטח לכזה חיידר והוא הגיע קצת לפני הזמן והוא ראה את המלמד מלמד את הילדים את הפסוק הזה שאל אותם המלמד מזדמן פעם לרבנו לשמוע מלמד דרדקי מלמד תינוקות איך הוא מבאר את הפסוק לתלמידיו ומה הוא שאל? בפשט הכתוב כתוב והנה תנור השן ולפיד יש אשר עבר לכאורה אין להם משמעות דעלו על אותה שעה מדבר הכתוב שהלפיד יש עובר עכשיו בין הבתרים למה כתוב אשר עבר אלא תירץ המלמד תילק קישורה מהי הזכות שעמדה לו לאברהם אבינו שיזכה לברית בין הבתרים מה שמסר נפשו בכבשן האש וזה רמה זה כתוב הנה תנור השן ולפיד יש אשר עבר, מי עבר? לא התנור עבר. אברהם עבר בתוכו בזמן כבשן האש. אז אותו התנור שאז הוא עבר, עכשיו הוא רואה את הציור של אותו תנור בחלום. הוא אשר נמצא כעת בין הגזרים האלה. הוא נמצא, אותו תנור עכשיו נמצא בין הבשר של הבהמות שאברהם היה צריך לוותר אותם. כיוון ששמע זאת הגאון, אמר כי פירוש זה הוא לאמיתה של תורה. זה הכוונה. אף שאינו פשוטו של מקרא, אבל זה אמת. אז הנה לנו פה דבר מעניין, שאנחנו בעצם מגלים אור כסדים, שאברהם נכנס לכבשן האש, היה הניסיון הראשון. זה לא מופיע מפורש בתורה. בזכות הניסיון הזה, זוכה אברהם אבינו לרשת את הארץ ובזכות הניסיון הזה ברית בין המתרים גם אליה הוא זוכה והיא הברית שעומדת לנו לדורי דורות לנצח נצחים מה כל כך מיוחד בניסיון הזה דווקא? לעקוד את יצחק על המזבח זה לא פחות ניסיון. או כל שאר הניסיונות האחרים שעמד בהם אברהם אבינו. לקבור את שרה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ, עוד ועוד, בא לו איזה עפרון אחד, ואומר לו 400 שקל כסף. עון עתק על חור באדמה, על מערה. ואברהם יכול לשאול שאלות חזקות, הוא לא שואל בעוד ניסיונות, לרדת למצרים ברעב. מה דווקא הניסיון הזה? ההסבר הוא. אומרת הגמרא בפסחים, מה היה שם בשמיים, בשעה שנמרוד זורק את אברהם לכבשן האש? נאמר בקטע ה-17, ויש אומרים ואמת השם לעולם, הפסוק ואמת השם לעולם גבריאל אמרו. מתי? בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ארד ואצנן את האש, יעשה את זה קר, ואציל את הצדיק מכבשן האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד, אז אני הולך להציל אותו, לא אתה. ממשיכה הגמרא, ולפי שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, אמר תזכה ותציל שלושה מבני בניו. רש רבי שמעון השילוני, בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, עמד שר הברד לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, ארד ואצנן את הכבשן ואציל הצדיקים הללו מכבשן האש. אמר לו גבריאל, אין גבורתו של הקדוש ברוך הוא בכך שאתה שר ברד והכל יודעים שמים מכבים את האש, אלא אני גבריאל שר של אש, ארד ואקרר מבפנים ואגביח מבחוץ ואעשה נס בתוך נס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רד. באותה שעה פתח גבריאל ואמר ואמת השם לעולם. מה כתוב בגמרא הזו? גבריאל אומר לקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שאברהם אבינו יישרף באש, אני הולך להציל אותו, אני ארד לאש ואני אקרר את האש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא אתה, אני. הוא יחיד ואני יחיד, אז אני אעשה את זה. מה פירוש? אברהם אבינו מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא עוד לא מוצא אותו. ברור לו שיש מנהיג לבירה, הוא עוד לא דיבר איתו אף פעם, הוא עוד לא ראה אותו, הוא עוד לא הרגיש אותו, הוא עוד לא חווה אותו, כלום. ופתאום הוא רואה שמיליונים הולכים פה לבנות איזה מגדל. הוא אומר לעצמו, בטח כל כך הרבה אנשים, הם בטח כולם חכמים, אם לא כולם, חלק מהם חכמים, נבונים, נלך איתם ביחד, בטח שם אני אגלה את בורא עולם. הוא בא לשם ומהר מאוד הוא מבין, שם בורא עולם לא נמצא. הוא רוצה ללכת, אומר לו נמרוד, ללכת אין בעיה, רק מפה יוצאים. אתה רואה את הכבשן? תיכנס לכבשן, תצא מהדלת השנייה. אברהם אבינו עוד לא הכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא פגש אותו. אברהם אבינו מוכן למסור את נפשו כדי שיבינו מגדל בבל זה שקר. ואם ישאלו אותו, אז איפה הבורא? עוד לא מצאתי. אבל גם בשביל השקר הוא מוכן למסור את נפשו. זאת אומרת, רמת האמונה של אברהם אבינו בניסיון הראשון היא הרמה הגבוהה ביותר. כי למרות שעדיין הוא לא הכיר את הקדוש ברוך הוא, והוא לא ידע מי הוא, והוא לא נפגש איתו, והוא לא הרגיש אותו, אבל היה ברור לו, יש דבר כזה, אני הולך על זה, אומר אברהם, הולך על זה עד הסוף. ככה אומר הקדוש ברוך הוא. בעצם מה עשה פה אברהם? הוא אומר, אני לא מחובר לכלום, רק אליך הקדוש ברוך הוא, לא יודע מי אתה, לאף אחד, אני לא תולה את עצמי באף אחד, רק בך. זאת אומרת, הוא היה היחיד בעולם עם אמונה כזאת עוד לפני שהוא הכיר את בורו. אומר הקדוש ברוך הוא, כזאת אמונה עוד לפני שהוא הכיר אותי, אני היחיד בעולמי, עכשיו הולך לפגוש אותו, עכשיו הוא יכיר אותי. הוא יוצא מהכבשן, ברור לו מי הוציא אותו מהכבשן, היחיד בעולמו, בורא עולם. כי הרי אח שלו נחור אמר, זה נשמע מעניין, גם אני קפוץ לאש. מדרש רבה, הוא קפץ לאש, הוא לא יצא משם, רק אברהם יצא. זה אברהם אבינו. ואז הקדוש ברוך הוא מיד כבר נותן לו את מה? את ארץ ישראל. איך כתוב? הנה השמש באה, עלתה היה, תנור עשן, לפיד אש, אשר עבר, מי עבר? אברהם אבינו בין הגזרים האלה? עוד לפני שהוא הכיר אותי? פסוק אחרי זה, מיד, ביום ההוא, איזה יום? לא ביום ההוא של ברית בין הבתרים, ביום ההוא, שאברהם אבינו עבר, שם, קראת השם את אברהם ברית למור, לזרחה נתתי. אז זה אומר רשי, נתתי. אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו היא עשויה. לא עכשיו, נתתי כבר אז. עוד לפני שאמרתי לו, לך לך לארצך. כבר אז, היה מנוי וגמור איתי. זרעו יקבל את הארץ הזאת. והוא גם. ולמה? מה מיוחד בארץ ישראל? למה דווקא את ארץ ישראל? למה ארץ ישראל היא ארצו של בורא עולם? נאמר בקטע 18, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז מה המעלה של ארץ ישראל? שיורד בגשם. ומה אתם אומרים, גשם זה טוב או לא טוב? לא תמיד זה טוב. לפעמים זה יורד בזמן לא מתאים, זה מקלקל כבר את מה שיש. אז זה היוניקנס, זה המעלה של ארץ ישראל, שיש בגשם. אומר המלבים, לא כתוב בפסוק שבארץ ישראל יש גשם. מה כתוב שבארץ ישראל יש? מטר, לא גשם. אנחנו אומרים, הרי משיב הרוח הוא מוריד הגשם. אנחנו רק מזכירים. אבל מה מבקשים? ותן טל ומטר. אז מה ההבדל בין גשם למטר? אומר המלבים בקטע ה-19, כבר ביארתי שיש מטר טבעי הבא בסיבות העדים העולים מן הארץ, וזה נקרא בשם גשם, ואין בו ברכה. זאת אומרת, יש יומת, חם בחוץ, אז מה קורה? הים מעלה עדים, העדים האלה יוצרים עננים, ואז יורד גשם. זה חלק מהטבע של העולם, זה לא טוב. כי הרבה פעמים יש כאלה עננים גם בקיץ, יש עננים כאלה בזמן שלא צריך, ויורד גשם ומקלקל. אבל יש מטר, מטר הוא בא מהשגחה, בא מלמעלה. ממים עליונים, שזה נקרא בשם מטר, יש בו ברכה, ומטר זה לא יורד רק על ידי זכות האדם ועל ידי תפילתו. איך אנחנו אומרים, האזינו השמיים והדברה, תשמע ארץ אמרי פי, יערוף כמטר לקחי. כמו לקח, דיבור של הקדוש ברוך הוא, זה דיבור שלו, גם המטר בא בדיבורו. אז ארץ ישראל למטר השמיים, ארץ ישראל, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא גם בגשם שיורד. בכל דבר, מהדבר הכי קטן עד הדבר הכי גדול. אז אדם שיש לו כזאת אמונה בבורא עולם, עוד לפני שהוא ראה אותו, מגיע לו את ארץ האמונה. ארץ האמונה, ארץ ישראל. ארץ ההשגחה פרטית. תמיד. הנה השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שם. אם כך, כשאברהם אבינו נוסע עכשיו לאותו מקום כדי לקבל את הארץ הטובה הזאת, הוא עובר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך להנאתך, לטובתך, ושם אשרה לגוי גדול, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה, שם אני אפרסם אותך בכל העולם. הנה מה ראה רשי, כל האריכות הזאת, כפה שפתחנו פילי פלאים. כי בהמשך הפרשה נאמר בקטע 20, ושרה אשת אברהם לא ילדה. לא. ולה שפחה מצרית ושמה אגר. ותאמר שרה אל אברהם, הנה נא צרני השם ילדת, בוא נא אל שפחתי. אולי ייבנה ממנה. אם יהיה לך בן ממנה, אולי זה יעזור גם לי אחר כך להיות בן, או אני אגדל את הילד הזה. וישמע אברהם לכל שרי, ותיקח שרה, יש את אברהם את הגר המצרית, שפחתה מקץ, כדי לעשות קו 10 שנים, לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. אומר רשי, ותיקח שרי, לקחתה בדברים. אשרייך שזכית להידבק בגוף קדוש כזה. מקץ 10 שנים, עוד כך, למועד הקבוע לאישה, ששעתה 10 שנים ולא ילדה לבעלה, חייב לישא אחרת. לשבת אברהם, מגיד, שאין ישיבת חוץ לארץ, עולה מן המניין. לפי שלא נאמר לו, ואשכה לגוי גדול, עד שבא לאיפה? לארץ ישראל. מה רוצה פה רשי לומר? רשי בא לומר לנו, שהלכה היא, שאדם נשוי 10 שנים, ואין לו ילדים, יש לו אפשרות לשאת אישה אחרת. אז זה נאמר על מי שגר איפה? בארץ ישראל? או גם מי שגר בחוץ לארץ? ומה קורה עם מי שגר בחוץ לארץ, ואחרי 10 שנים הוא רוצה לעלות לארץ? אז מתחילים 10 שנים מחדש, או מחברים את השנים של חוץ לארץ? כל הראשונים מבררים את זה. אומר לנו הגור אריה בקטע 22, מגיד, כשאין ישיבת חוץ לארץ, עולים לו. לפי שלא נאמר, ואשכה לגוי גדול. פירוש, שאם לא כן, למה לא נשאה אברהם את הגר קודם? הרי הוא כבר חי עם שרה בחוץ לארץ 4 שנים, יותר מ10 שנים. אז למה שם הוא לא מתחתן עם הגר? שהרי בחוץ לארץ היה הרבה עם שרה ולא בנים. אלא שלא עלתה ישיבת חוץ לארץ קודם שבא לארץ. זה לא נחשב. ויקשה הרמב"ן, זה לא נכון. כי הרי מה שאין עולה ישיבת חוץ לארץ, זה לכל אדם. לא רק לאברהם. כך אומרת הגמרא. אף על גב שהאדם הזה הוא לא אברהם אבינו, השנים שאדם גב בחוץ לארץ לא עולים. רק השנים שעולים לארץ. ואף על גב שלא שייך תמה ואשכה לגוי גדול אצל מישהו אחר, רק אצל אברהם. בכל זאת, זה שייך אצל כל אחד, לא רק אצל אברהם. אז למה תלה רשי התם ואשכה לגוי גדול? אז אומר על זה המהר"ל, ונראה לי שרשי הוקשה לו, כי הרי אצל אברהם אבינו הרי הוא לא הצטווה עדיין בישיבת הארץ. עוד לא היה מצווה כזאת. אז למה לא יעלה לו ישיבת חוץ לארץ? לפיכך כתוב, ואשכה לגוי גדול. שפה נאמר למפרע שהשנים שאברהם חי עם שרה בחוץ לארץ לא עולים לו, מכיוון שהוא קיבל עכשיו הבטחה שבארץ ישראל תהיה לגוי גדול. כך אומר הגור אריה, המהר"ל. הרמב"ן אומר לא נכון. לכל אדם שעולה, השנים מתחילות מחדש בארץ ישראל. מעניין, החזקוני אומר, בקטע 23, וכאן היא אתה זוכה לבנים, זה שאמרו רבותינו, 3 דברים מבטלים את הגזרה. זה לא 3, זה 4, בקטע 24, אמר רבי יצחק, 4 דברים מקרים גזר דינו של אדם. צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה. צדקה שכתוב, צדקת הציל ממוות. צעקה, ויצעקו אל השם מצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. שינוי השם, שרה אשתך לא תקרא שמה שרה, כי אם שרה. ובירכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן. שינוי המעשה, בנלווה, וירא אלוקים את מעשיהם, וכתיב עיניכם האלוקים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ויש אומרים, דבר 5, שינוי מקום. הנה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. ואחר כך, אשכה לגוי גדול. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה, כי זה לא בגלל שהוא שינה מקום, הוא לא עבר מניו יורק לשיקגו. אלו עבר מחוץ לארץ לארץ ישראל. הזכותה של ארץ ישראל גרמה לו שיהיה לו ילד, אבל לא בגלל שינוי המקום. שינוי מקום זה לא. שינוי השם, צדקה, צעקה ושינוי מעשה. כל זה, אומר רשי, אני בכלל לא הולך בכיוון הזה. רשי לוקח אותנו בכלל לדבר לגמרי אחר. רשי בא לומר לנו דבר אדיר באותו רשי. לך לך, להנאתך, לטובתך. מה אומר לנו רשי? אם שרה הייתה יולדת את יצחק בחוץ לארץ, או אפילו הייתה מתעברת בחוץ לארץ, פירוש הדבר, ארץ ישראל זה לא רק המקום שלנו. והראיה, כי ההמשך של אברהם אבינו יכול להיות גם מאיפה? במקום אחר.
אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני יודע שקשה לך, אתה כבר נשוי לשרה הרבה שנים, אין לך ילדים, אבל אל תדאג, לך לך, להנאתך, לטובתך, שם, שם יהיה לך בנים, שם תהיה לגוי גדול. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל העולם ידע, וגם אנחנו נדע, שההתאבות שלנו, היצירה שלנו כעם, כמובן על ידי יצחק בנו של אברהם ושרה, בנם של אברהם ושרה, היצירה, ההיריון, הלידה, הכל זה רק איפה? בבית בארץ ישראל, לא בשום מקום אחר. ואז מה הפלוס בזה? שכל המקומות האחרים הם חוץ לארץ ישראל, הם מקומות של גלות, וזה דבר טוב, כי אם צריך להעניש את עם ישראל חס וחלילה על מעשיהם הרעים, אפשר להעניש או זהו ארץ ממני והשמידם, או לשלוח אותם לאיפה? לגלות, ואחרי כמה שנים פלוס מינוס יחזרו בחזרה, אבל יישארו עם הנצח. אז הקדוש ברוך הוא רצה שנבין, ואת זה הוא נתן לאברהם את המתנה הגדולה, שההתאבות שלנו כעם, היצירה שלנו כעם, הלידה של יצחק, הכל 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 היה איפה? בתוך ארץ ישראל. זה רש"י. לכן רש"י הכניס את הכל במילה לך לך. זה לך, לך, לזרחה, לכל הדורות הבאים אחר כך. זה המקום היחיד. שם אנחנו נוצרים. שם אנחנו נהיים לעם. ולא בשום מקום אחר. וזה הברכה הגדולה. ולכן תראו כמה נפלא שהשם יצחק כולל בתוכו את כל השמות של ארץ ישראל. יוד זה ארץ ישראל. צדיק זה ארץ הצבי. ח' ארץ החיים. וקוף ארץ הקדושה. אלה השמות של ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ הצבי, ארץ החיים, ארץ הקדושה. אלה השמות. וכל זה מקופל, כי זה כל העניין הגדול. אז הנה, הפרשה שלנו באה ומראה לנו, לא, מה זה ארץ ישראל בשבילנו? ארץ ישראל זה לא עם היה במקום זה, הגלו אותו, הוא חזר, מחר הולך למקום. זה ההתאבות שלנו, זה הקיום שלנו, זה החיבור שלנו. לכן ארץ ישראל היא תמיד תהיה ריקה כשאנחנו לא נמצאים בה. ארץ ישראל מחכה רק לנו. כשאנחנו חוזרים, הופכים אותה הרי מקצה לקצה, העולם הרי עומד ומשתה, לא מבין איך קורה דבר כזה. איך אפשר בזמן כל כך קצר, בעשרות של שנים, לבנות, להקים, ליצור, זה שלנו. זה נקודת החיבור. לכן איך כתוב בגמרא בכתובות, ולציון יאמר איש איש, והוא יכונני העליון. מה זה איש איש? אחד הנולד בה, ואחד המצפה לראותה, כאילו נולד בה. גם מי שמצפה, זאת אומרת עיניו שם, הוא מצפה, אז העיניים מעתיקות אותנו לשם, כאילו נולד בה. זה המעלה הגדולה. זה אברהם אבינו קיבל. מכוח מה? מכוח האמונה, עוד לפני שהוא הכיר את הקדוש ברוך הוא. את הכוח הזה, את ה-DNA הזה, אברהם אבינו מעביר לכל הדורות הבאים. מעביר לנו. החיזוק של האמונה, פרשת לך לך, היא בעצם פרשת ארץ ישראל. היא פרשת האמונה. זה המפתח. כי הארץ ישראל והאמונה הולכים ביחד. ועינינו ראו והעולם ראה את בורא עולם עין בעין רק בקיץ האחרון. את הניסים הגלויים. ורואים את זה כל הזמן, כל יום וכל שעה. אין שום הסבר בדרך הטבע איך אפשר לחיות בכזה מקום מול 300 מיליון מוסלמים שרוצים לקום לחלותינו. כל הזמן. בצורה כזו, בצורה אחרת, בגלוי ובסתר. זה הדבר הגדול. לכן נכנסים לתחילה של ספר מעשה אבות, סימן בבנים, פרשה הזאת, כמה שאנחנו מחזקים את עצמנו באמונה בקדוש ברוך הוא ביום יום, גם דברים שרוצים ולא מסתדרים בדיוק באותו רגע, באותו זמן, אבל יש את האמונה שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, כמו שכותב רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, כשאדם נמצא בכל מיני מצבים ובאמת הוא אומר לעצמו פעם אחר פעם אין עוד מלבדו, מבטיח שהאדם הזה יזכה באמת לראות שבאמת אין עוד מלבדו והקדוש ברוך הוא נמצא לידו. האמונה, פירוש הדבר, זה לא שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אלא עד כמה שאנחנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא אלינו, כך הוא מתגלה אלינו. האמונה, פירוש הדבר, השגחה פרטית, זה לא השגחה פרטית, כך כותב רב חיים ויטל ועוד אחרים כותבים, מה זה השגחה פרטית? זה לא שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, השגחה פרטית עד כמה שאני מרגיש מושגח מהקדוש ברוך הוא, כך אני יכול לראות אותו. זאת אומרת, זה מתחיל אצלנו, זה הפרשה הזאת. אם נראה את הדברים באמת בצורה הזאת, אז נזכה באמת לא רק לאותה קריאה שלך לך אל הארץ אשר הרקע, אלא נזכה באמת והתקיים בנו ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ונדרכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך.